הרב בני לאו, יהושע פרק א'.
ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור. משה עבדי מת, ועתה קום, עבור את הירדן הזה אתה, וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. שימו לב את הנוכחות של משה אחרי מותו. הדמות הגדולה הזאת, פני החמה, כמו שיאמרו לנו חז"ל, נוכחת גם בהסתלקותה. אנחנו נכנסים לעולמו של יהושע, אבל משה נמצא ברקע. כדי להבין את הפרק, אולי להבין את הספר כולו, אנחנו חייבים לחזור אחורה למערכת היחסים שבין יהושע לבין משה. יהושע לא דמות אנונימית. הוא נכנס אלינו כאן, אל ספר יהושע, אל ארץ ישראל, אל הכניסה, אל המלחמה, אל הכיבוש. הוא נכנס אחרי הרבה מופעים מראשית חיי המדבר וממש עד סוף ספר דברים. אפשר לספור מספר מקומות מרכזיים שבהם יהושע פועל לצידו, תמיד לצידו של משה. הפעם הראשונה שהתורה מונה את יהושע, כבר בתחילת יציאת מצרים, כשמגיע המלאק ומנסה לעקוץ, מנסה לנשוך, מנסה להפיל את ליבם של ישראל. יש לנו את החוויה הזאת שאומר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. זוהי הופעת הבחורה של יהושע. יהושע לכאורה לוחם. אין בחירה טובה יותר למנהיג מאשר העמדתו בניסיון של קרב כבר בשלב הראשון לחייו. אנחנו לא יודעים בין כמה הוא, אבל בוודאי בוגר מספיק כדי לבחור אנשים ולעמוד בראש הקרב כשמשה עומד בראש הגבעה ומטה האלוהים בידו. אבל אנחנו גם זוכרים היטב שחוויית המלחמה הזאת, מלחמת עמלק, תלויה בידיו של משה. המשנה אומרת את זה כל כך יפה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך שבכל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, נושאים עיניהם אל שמיים, אל ריבונו של עולם, היו מתגברים, ואם לאו, אם היו נושאים את העיניים למטה, היו נופלים. זאת אומרת, יהושע נמצא למטה, לוחם את מלחמת עמלק, אבל למעלה יש את ידיו של משה. ואומרת לנו התורה שם בספר שמות בפרק י"ב, שיהושע נלחם ללא הרף. ידיו של משה אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אז יש לנו כאן את יהושע בהופעת הבחורה. יהושע נלחם בעמלק, אבל ידיו של משה עושות את המלחמה. נכון, לא ידיו של משה, אלא עיני ישראל הנשואות כלפי מעלה. אבל כולנו מבינים שבלי ידיו של משה, בלי הידיעה של יהושע, שמשה עומד על ראש הגבעה עד בוא השמש, בידיו הנשואות לשמיים, יהושע לא היה מצליח. כוחו של יהושע יונק כאן באופן ברור כל כך, מידיו של משה. וזה מוביל אותנו מיד מיד אל הפעם השנייה. הפעם השנייה מרתקת לא פחות. משה עולה להר. למטה, במחנה, מתחילים לחגוג את העגל שבא כתחליף למשה. ואיפה נמצא יהושע? בתוך כל הסיפור הגדול הזה, בין ההר של משה לבין השפלה של העם, בין העולם השמימי של התורה לבין העולם הנמוך כל כך של חטא העגל, בין לבין, ממש בין לבין, אנחנו מוצאים את יהושע עומד ומחכה למשה. הוא נמצא, התורה אומרת לנו את זה בצורה כל כך מדויקת, הוא נמצא בין שמיים לבין ארץ. שם בספר שמות, כשאנחנו קוראים את סיפור חטא העגל, התורה מתארת את הייצוב של יהושע בצורה כל כך מדויקת. משה מתחיל לרדת מן ההר, והוא פוגש מיד את יהושע. יהושע ממתין למשה יהושע הוא משרת משה, ואומרת התורה בפרק למד ב' של ספר שמות, וישמע יהושע את כל העם בראו, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. משה עונה לו, ויאמר, אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. יהושע עדיין צעיר, יהושע נאמן למשה, מחוץ למחנה, אבל לא על פסגת ההר. הוא שומע קול במחנה, והקול הזה מבלבל אותו, כל מלחמה במחנה. עונה לו משה, זה לא מה שאתה שומע. קול ענות זה קול של ערבוביה. כשיש מלחמה, יש קול גבורה. כשיש תבוסה, יש קול חלושה. אתה שומע קול מעורבב של ערב רב, של אנרכיה. כדאי שתלמד להבחין בקולות, אומר משה ליהושע. יש מדרש נהדר בתלמוד הירושלמי שאומר כך, אמר משה ליהושע, אדם שעתיד להנהיג שררה על 60 ריבו, אינו יודע להבחין בין קול לקול. אתה לא יודע שמנהיג צריך לבודד בין קולות ולא לערבב את הקולות. אי הבחנה של קולות מבטאת תלישות, היא לא מבטאת מנהיגות. והנה כאן, פעם השנייה שאנחנו פוגשים את יהושע, אנחנו רואים את החוסר יכולת הראשונה שלו להבחין בין הקולות. אל דאגה, בסוף הוא ידע, אבל לא בהתחלה. ואז אנחנו ממשיכים עם יהושע, כמו שכולם זוכרים, יהושע הופך להיות אחד מן המרגלים, אחד מן התרים את הארץ, אבל גם כאן די ברור לנו שהכניסה של יהושע בתור אחד מן התרים, היא לא כניסה של בחירה של אחד מן האנשים העצמאים. יהושע נבחר כאן בגלל שהוא נאמנו של משה. איך אני יודע את זה? איך אני יודע שהוא לא נבחר בתור עצמו? האמת, קל לדעת את זה לפי התגובה של העם. כשחוזרים גם כלב וגם יהושע ומנסים להטות את ליבו של העם, התורה אומרת לנו, ויעס כלב את העם אל משה, הלא נעלה, וירשנו אותה. אני מדבר בספר במדבר, פרק י' ג'. יהושע מופיע רק אחר כך. יהושע בן נון וכלב בן יפונה, מנטרים את הארץ, קרו בגדיהם. מנסים עוד פעם. כלב היה פועל כאן בהפתעה, בקנאות. אף אחד לא ידע מה תהיה עמדתו, האם הוא יהיה לצידם של אתרים מנסים להפיל את ליבם של העם, או שהוא יהיה מצידו של משה שמנסה לרומם את ליבו של העם. לגבי יהושע, נראה די פשוט שהעם ידע היטב שהוא נציגו של משה בתוך הממסד. הוא היה נראה מאז ומתמיד משרת משה, נער משה, לומש מתוך האוהל. אמרת יהושע, אמרת משה, אין שום הפתעה בדימוי הזה. יש קטע כל כך יפה בתלמוד, שמתאר את אחד החכמים, רבי אלעזר בן פדת, שאומר משהו בארץ ישראל, בטבריה של המאה השלישית. הוא אומר איזה דבר הלכה, כאילו מפי עצמו. שמע את זה רבו, רבי יוחנן, ונפשו נאגמה עליו. הרי הוא שמע את זה ממני. למה הוא לא אומר את זה בשמי? למה הוא לא מביא גאולה לעולם? אחד מן התלמידים הצעירים שהיה שם, וראה את נפש הרב עגומה, אמר לו לרבי יוחנן, אל תהיה נפשך עגומה. הכל יודעים שפני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. אין אף אחד כאן בבית המדרש שלא יודע שכל מה שאומר רבי אלעזר משמך אמרו. ולכן כשאנחנו שומעים את רבי אלעזר, כאילו שמענו אותך. הדימוי כדי לרצות את נפש הרב היא יהושע ומשה. זה הדגם. הדגם זה שאם יש יהושע, כל מה שעושה יהושע בא מכוחו של משה. ולכן גם בסיפור המרגלים, העמידה של יהושע לצידו של כלב, היא עמידה אוטומטית לצידו של משה רבנו, משה האיש. אתם זוכרים את סיפור אלדד ומידד המתנבאים במחנה, בספר במדבר פרק י' א', גם שם תופעה נהדרת. שני אנשים שלא היו אמורים להיות מן הקרועים, 70 אנשים שמשה בחר בהם, כדי שהם יהיו אלה שנותנים את הכוח לעם. משה מקבל ציווי שם, בספר במדבר, לאסוף 70 איש מזקני העם ושוטרה, ולתת להם מן הרוח אשר עליו. ומשה אוסף את האנשים, ונותן להם רוח, והם מתנבאים. אבל שם אומרת לנו התורה שנשארו שני אנשים שהם בכתובים, והם לא יצאו לאוהל, והם התנבאו בתוך המחנה. אז אומרת התורה, וירוץ הנער ויגד למשה, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו. תראו את ההגדרה, יהושע בן נון משרת משה מבחוריו. ויאמר, אדוני משה, כלאם. ומשה נותן ליהושע לראש. ויאמר לו, משה, המקנה אתה לי? ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם? איזה יופי. יהושע מקנה למשה. יהושע בטוח, בטוח, שרק על ידי שמירת כוחו של משה, על ידי בידוד הקולות, על ידי שמיעת הקול היחידי של משה, על ידי זה יתגלה דבר השם. ומשה אומר ההפך, ההפך. כמה שיותר קולות, כמה שיותר רוח ששורה על העם, רק על ידי זה אנחנו נגיע לגובה הנכון, לגובה של עם השם. ככה זה בפרשת אלדד ומידד, וזה ממשיך הלאה. משה הוא המנהיג, יהושע הוא הבבואה. יהושע זה פני הלבנה שמוקרנת מאורה של החמה. ואז מגיע המינוי. האם המינוי הזה נכון? האם המינוי הזה הוא מינוי שנותן לחמה את כוחה להמשיך גם בהיעדרה? האם יהושע יהיה מסוגל לקחת עם אחרי מות משה ולהכניס אותם אל ארץ, למלחמה, לכיבוש, לנחלה, לירושה? איזו שאלה מדהימה. אומרת לנו הדרשה בויקרא רבה, דרשה כל כך עדינה, קצת מצחיקה, אבל מאוד רצינית. היא כתובה בארמית, ואני אתרגם אותה לעברית. זה נמצא בספר ויקרא רבה, פרק כ"ה. על הפסוק, כי תבואו אל הארץ ונטעתם. כי תבואו אל הארץ ונטעתם. אומר המדרש, כמו התרנגולת הזאת. כאשר אפרוחי הקטנים, היא אוספת אותם, מחממת אותם, עודרת לפניהם. אבל כאשר הם גדלים, אם ירצה אחד מהם להתקרב אליה, היא מנקרת בראשו ואומרת לו, לך, אדור באשפתך. כך, כשהיו ישראל במדבר 40 שנה, היה המן יורד, והבאר עולה להם, והסלב מצוי להם, וענני כבוד מקיפות אותם, ועמוד ענן מסיע לפניהם. כיוון שנכנסו ישראל לארץ, אמר להם משה, כל אחד ואחד מכם יטעון את מקושו ויצא לטעת לו עצים. זהו שכתוב, כי תבואו אל הארץ ונטעתם. עד עכשיו התרנגולת שמרה על האפרוחים. איזה דימוי. משה רבנו הוא ידו הארוכה של האלוהים. לא ידיו של משה עושות מלחמה, אבל בידיו של משה נמצא מטה האלוהים, והוא הגילוי שדבר השם, או רוח השם, או אם תרצו נוכחות השם, שורה במחנה. הדוגמה לדבר, המן. מן שהוא הסמל של לחם האלוהים, שיורד להם יום יום מן השמיים. גילוי האלוהים שהליווי הניסי, הוא המלווה אותם, הוא החי בתוכם. משה זה לא רק נבואה. משה זה הנהגה של ניסים. 40 שנה ניזון העם מלחם שמיים. ועכשיו אנחנו פותחים את ספר יהושע, והפסוק הראשון, אחרי מות משה עבד אדוני. ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. איזה דיבור. אנחנו פותחים את הספר באמירה ניצחת, חזקה, סופנית. עבדי משה. עבד השם, משה עבדי, אומר השם, מת, אחרי מות משה. עכשיו אתה יהושע, אתה המשרת, לא יהיה יותר מן, לא יהיו יותר ענני כבוד, עכשיו כמעט ולא תהיינה או תופעה שלא יהיו ניסים, אבל עכשיו יהושע, עכשיו אתה. האם אתה תצליח להוביל אותנו, עם ללא ניסים, אל ארץ שדורשת עם? ההליכה הזאת, ההליכה הזאת של יהושע להנהגה, פני הלבנה שתופסת הנהגה, זה לעולם לא יהיה משה. אבל עכשיו הקדנציה שלך, ולכן, ורק בגלל זה, אנחנו קוראים בפרק א' שוב ושוב ושוב, חזק ואמץ. כל הזמן, אני לא אעזוב אותך, לא יתייצב איש לפניך, אומר השם ליהושע, כאשר הייתי עם משה יהיה עמך, לא ארפך, לא אזבקה, חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם את הארץ. רק חזק ואמץ מאוד, ושוב פעם, הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך.